רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. סיקריו הנקמה. מותחן אקשן חדש בכיכובם של בניסיו דל טורו וג'וש ברולין עולה לאקרנים ב-28 ביוני. קרטלי הסמים המקסיקנים מבריחים מחבלים מתאבדים לתוך ארצות הברית. ה-CIA נכנס לתמונה, והסוכן הפדרלי, מאט גרייבר, בגילומו של ג'וש ברולין, טאנוס מהנוקמים, והמתנקש אלחנדרו גיליק, אותו מגלם זוכה פרס האוסקר בניסיו דל טורו, נשלחים לחטוף את ביתו של אחד מברוני הסמים כדי לעורר מלחמה בין הקרטלים. המבצע מסתבך, והסוכן גרייבר מחליט לחסל את הילדה, אבל גיליק מסרב, ועכשיו גם הוא על הכוונת של ה-CIA. סיקריו הנקמה מגיע לבתי הקולנוע ב-28 ביוני.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. אתם כבר יודעים שאחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות פה זה לחשוף את המאזינים ליצירות האחרונות בתחום המחשבה הפוליטית, סרטים, ספרים וכדומה, אבל הפעם במרכז הפרק הזה יעמוד ספר שנכתב לפני יותר מ-20 שנה, בשנת 1993 על ידי ראש הממשלה דהיום בנימין נתניהו, מקום תחת השמש. בספר הזה פורס ראש הממשלה את תפיסת עולמו המדינית השלמה באופן סדור וברור, זכותנו על הארץ, העולם הערבי, הנוסחה שלו להשיג שלום, וגם מהם הקווים האדומים הביטחוניים שלישראל אסור להתפשר עליהם. והאמת שדווקא בגלל זה שהוא נכתב לפני שני עשורים, רציתי לחזור ולראות עד כמה בנימין נתניהו של שנת 2018 חי לפי העקרונות שהתווה לו בנימין נתניהו של שנות ה-90. איפה הוא מעד בדרך, ועד כמה הצליח לחזות את האירועים שקרו במזרח התיכון בזמן שחלף מאז. אז איתנו מומחה לענייני בנימין נתניהו, העיתונאי אנשיל פפר, שלום לך.
שלום דפנה.
לאחרונה גם עסקת בעניין הזה לכתבה שעשית לעיתון הארץ, בנימין נתניהו גם שיתף אותה. למה בעצם בחרת לבדוק דווקא את זה?
במסגרת הספר שכתבתי לאחרונה נתניהו...
מיד נדבר עליו.
אני כמובן ישבתי וקראתי יותר מפעם אחת את ספרו שלו, גם בעברית וגם במקור באנגלית, כי הוא נכתב במקור באנגלית, כנסות באמת להבין מה האידיאולוגיה האמיתית של ביבי. לא רבים הפוליטיקאים אצלנו שבאמת כתבו כזה ספר מקיף ומעמיק שפורס את כל תפיסת עולמם, גם את ראייתם ההיסטורית וגם את מחשבותיהם ותוכניותיהם לעתיד. ועוד יותר נדיר זה פוליטיקאי שכתב ספר כזה, ואחרי זה גם היה לו את כל השנים של נתניהו אצלנו בסביבה כדי לנסות לממש את הספר הזה.
ואתה גם הוצאת ביוגרפיה באנגלית על החיים של בנימין נתניהו, ואני מניחה שהדברים שזורים אחד בשני.
כן, אני חושב שנתניהו הוא... לראות את נתניהו רק דרך הפוליטיקה היומיומית והתחבולות והתרגילי ההישרדות שלו, זה כמובן מה שאנחנו צריכים לעשות כעיתונאים שעובדים בכלי תקשורת שמוציאים מהדורות יומיות, והיום באינטרנט מהדורות מדי שעה ושנייה כמעט, אבל חייבים תמיד לראות את נתניהו גם בממד האידיאולוגי, ומדובר באידיאולוג עם תפיסה מאוד עמוקה ומאוד סדורה, וגם כשהוא עושה תרגילים ולכאורה לא עומד בסטנדרטים שהוא בעצמו הציב לעצמו, כשמסתכלים עליו בטווח הארוך, בראייה כבר אפשר להגיד כבר היסטורית, כי נתניהו כבר פעיל כדמות בחיים הישראלים, כבר חצי מחיי המדינה, רואים שהוא בגדול נצמד לאותה תפיסה, שהוא גם מגשים אותה באופן די סדור לאורך השנים.
כן, אז היום באמת ננסה להבין מה זה אותה כותרת גג הזו שבנימין נתניהו כל הזמן מנסה להתכתב איתה, אבל קודם עוד כמה מילים על הספר עצמו, מקום תחת השמש, מתי הוא מגיח לאוויר העולם, למה בעצם נתניהו כותב אותו.
אז כשאנחנו מדברים על ביבי, תמיד צריך לשלב את האינסטרומנטלי האישי, מה שעוזר לו באותה נקודה, ואת הראייה ארוכת הטווח, הראייה ההיסטורית שלו. והספר הזה נכתב בתום עשור של פעילות ציבורית, נתניהו נכנס לחיים הציבוריים כסגן השגריר בארצות הברית בוושינגטון ב-1982. את הספר הזה הוא כתב כעבור עשור, שהוא למעשה סיכום תקופה, הוא הוציא אותו לאור כשהוא נבחר לרשות האופוזיציה, אבל אחרי תקופה שבה הוא היה סגן שגריר, אחרי זה שגריר באום, ואחרי זה סגן שר החוץ, ואחרי תקופה מסוים גם סגן שר במשרד ראש הממשלה, שבכל התקופות האלה...
זה מסכם את הפרק הדיפלומטי בחייו.
את הדיפלומטי ובעיקר, וההסברתי, כי נתניהו רואה דיפלומטיה בעיקר בראי ההסברה.
אז זה מעין מדריך למסביר?
אני חושב שיש פה שלושה ספרים, יש פה... את ההיסטוריה של העם היהודי והציונות אליבא דה בנימין נתניהו, יש פה את התוכנית של נתניהו לעתיד של מדינת ישראל, שלום הבר קיימא כפי שהוא מגדיר אותו, ויש פה גם את המדריך למסביר.
ואחת הסיבות שהוא פחות זוכה לתשומת לב, זה שהוא מתפרסם פחות או יותר בתקופה של הסכמי אוסלו, בתקופת כהונת רבין, והוא נתפס כלא רלוונטי.
אז כמו שאנחנו יודעים, גם בתקשורת וגם בעולם המולות, בהוצאה לאור, טיימינג זה הכל.
בחיים בכלל.
בחיים בכלל, אבל, כמובן, אבל כל מה שקשור לפרסומים בתקשורת. ונתניהו אומנם פרסם את זה באמריקה כמה חודשים לפני אוסלו, אבל התהודה והפרסום בישראל... כבר היה אחרי אוסלו, והתפיסה שאותו הוא מציג בספר, תפיסה של אף ויתור לצד הפלסטיני, למעשה להתעלם כמעט מהעם הפלסטיני, ולהתמקד בתפיסה רחבה הרבה יותר של מאבק בין המערב לבין העולם המוסלמי, שזאת התפיסה העיקרית שנתניהו מחזיק בה עד היום, אז באותם ימים, אחרי פרוץ אוסלו, באופטימיות הגדולה ששררה אז באזור, שהנה עוד רגע בא שלום בין ישראלים לפלסטינים, דרך זה בא שלום בין ישראלים לערבים.
כן, רוב האנשים העדיפו את מזרח התיכון החדש על התפיסה המדכאת של בנימין נתניהו.
אז הספר ששימון פרס פרסם באותם ימים מזרח תיכון חדש, נתפס אז כספר האמיתי, כספר המציאותי, בעוד הספר של נתניהו, הקודר והפסימי, נתפס כעולם האתמול. אומנם נתניהו האיש צעיר בהרבה מפרס, אבל הוא נתפס כעולם האתמול, ושימון פרס נתפס כאדם החדש, עם המזרח התיכון החדש.
אז אנחנו ננסה לעשות היום קצת צדק היסטורי, לפחות לתת לו את הזרקור שאולי לא קיבל בזמנו. אז אני חילקתי את זה לשלושה תחומים, שנוכל לעקוב יחסית בקלות. איך הוא תופס את הזכות על הארץ, כאמור השלום בר קיימא שהזכרת, ונושא הביטחון, נסרוק אותם בקצרה, ואחרי זה ננסה להבין באמת עד כמה נתניהו חי על פי עקרונותיו. בואו נתחיל באמת עם זכותנו על הארץ. מעניין לראות שנתניהו תופס את זה בכל זאת קצת אחרת מרוב המנהיגים, וממה שאנחנו שומעים בשיח הציבורי.
אז הקלאסיקה הציונית, למרות שהציונות היא נתפסת כתנועה חילונית, היא עדיין, הזכות על הארץ איכשהו קשור בצד הדתי. יש את האמירה המפורסמת של בן גוריון, שהתנ"ך זה הקושן שלנו על ארץ ישראל. ונתניהו הוא, קודם, הוא כמובן מאוד ציוני ומאוד יהודי, אבל הוא לאומן יהודי חילוני. וזה אולי קשה לראות אותו בצורה כזאת, מכיוון שאת הקואליציה שלו ואת הבריתות הפוליטיות שהוא בנה כל השנים בראש ובראשונה על המפלגות החרדיות, אבל בתפיסה ההיסטורית שלו, אנחנו כאן כי בנינו את הארץ הזאת. לפני 2,000 שנה.
הנימוקים שלו הם נימוקים, זאת אומרת, הוא מזכיר את הדת והתנך וכדומה בכל מיני נקודות, אבל עדיין הנימוקים שלו, אם אני צריכה לסכם אותם בכמה מילים, זה היינו פה קודם, מבחינה היסטורית.
גם כי היינו פה קודם,
לא
וגם כי אנחנו
תנכית.
פיתחנו את הארץ הזאת. אנחנו פיתחנו את הארץ הזאת לפני 2,000 שנה. כאן היו הממלכות הריבוניות של העם היהודי. הממלכה האחרונה הייתה ממלכת המלכי החשמונאים. ואז אנחנו עשינו טעויות דיפלומטיות קשות עם בריתות עם הרומאים, והבאנו לעצמנו כמעט את החורבן. אבל יש עוד נקודה מאוד חשובה אצל נתניהו. נתניהו ממשיך את הנוכחות היהודית עד למאה השביעית לספירה. והוא אומר, מכיוון שאנחנו היינו הרוב עד אז, אני צריך לראות את האובדן שלנו, כמעט את העזיבה שלנו את הארץ, לא בחורבן בית המקדש ובכיבוש הרומי
בשנת
70 לספירה, אלא במאה השביעית. למה? כי אז בא הכיבוש המוסלמי, ופה נתניהו מכניס את ההיסטוריה היהודית ודרכו את ההיסטוריה הציונית לתוך המאבק בין המערב לבין האסלאם, ואז הוא עושה את ההשוואה של הבסה, הוא למד אותה מאביו, שפרופסור בן ציון נתניהו מומחה ליהדות ספרד לתקופת ימי הביניים, שראה גם את, את מצבם של יהודי ספרד, כחלק מההתנגשות הזאת בין הציביליזציות המוסלמיות והמערביות.
אז רק אני אדגיש ואחדד, זאת אומרת, רוב התזה הרווחת היא, יצאנו ל-2000 שנות גלות וחזרנו, התזה של נתניהו אומרת, לא בדיוק, זה לא בדיוק 2000 שנות גלות, אלא כמה מאות שנים אחרי זה עוד היינו פה, ומי שגירשו אותנו הם הערבים, ובגלל שהם אלה שגירשו אותנו, זאת אומרת, גם אם נגיד אתה סוחר דירה, הוא מנסה לתת שם איזה דימוי, ובעל הבית, גם אם בא מישהו ומגרש את בעל הבית, כל עוד הוא עדיין ממשיך לרצות ולדבוק בזכותו על הארץ, הדירה שייכת לו. זאת אומרת, זה סיפור אחר, הוא מספר סיפור אחר.
הוא שם את תקופת הגלות ואת סיפור הגולה באיזשהו מסגרת אחרת. אז קודם כל מסגרת של זמנים אחר, כמו שאתה אומרת, אבל מה שיותר חשוב מבחינתו, וגם כי צריך לזכור שכל הזמן הספר הזה נכתב באנגלית, במקור, הוא נכתב לקהל לא ישראלי, הוא רוצה לשים את ישראל בתוך המחנה המערבי, ואז הדוגמה של נתניהו מביא לחזרה של היהודים לארצם בסוף המאה ה-19 ותחילת הציונות, הוא משווה את זה לריקונקוויסטה, שזה החזרה של הנוצרים, של הממלכות הנוצריות לחצי האי האיברי, לספרד ולפורטוגל, והמלחמה של מאות השנים שהם נלחמו במורים, במוסלמים שכבשו את, אפילו עוד לפני שהם כבשו את ארץ ישראל, הם כבר עוד כבשו את חצי האי, את חצי האי
אז
שם.
אז מה שהוא בעצם מנסה לומר זה, שאין התיישנות. אין התיישנות. במדינות.
כמו שהנוצרים חזרו לקורדובה וחזרו לוולנסיה וחזרו לכל המקומות האלה אחרי מאות רבות של שנים, אפילו 800 שנה במקרה של קורדובה, אנחנו חזרנו פה אחרי 1200 שנה. אותו דבר.
So what? כן. הוא בעצם אומר שכשמדובר בעמים, הכללים שונים, לא כמו הכללים שאנחנו רגילים לראות, לא יודעת, אולי בעולם המסחרי.
אבל אז הוא
קופץ
קדימה למאה ה-19 וגם אומר, ובעצם כל התקופות של הכיבוש המוסלמי, לא היה פה עם שחי כאן.
זה קצת סותר, אבל לא, מצד אחד היה כיבוש מוסלמי, אז המוסלמים היו כאן מצד שני, אומר שאין כאן עם.
כי הוא רוצה לראות את המוסלמים כאומה אחת גדולה, ששולטת בכל מיני אזורים, במזרח התיכון, בתקופות מסוימות, גם בחלקים של אירופה, ומי שהיו כאן, היו איכשהו נציגים של האומה המוסלמית הגדולה, אבל לא עם בפני עצמו. ואז הוא מפרק לגורמים את הנרטיב הפלסטיני, מבחינתו הוא אומר שלא היה פה עם שחי פה באמת, שאפשר להגדיר אותו כעם בפני עצמו, היו פה נוודים בדואים ואריסים, שלמעשה בעלי הקרקעות חיו בבירות, בקהיר, וסחרו את בגרושים את האדמות לאריסים שבטים נוודים שהתיישבו כאן.
הוא לא מכיר בזכות המוסלמית על ארץ ישראל, כי מבחינתו, זה משהו מאוד מאוד רחב וכללי, ולא העם הפלסטיני שאנחנו מדברים עליהם עליו היום.
נתניהו לא חוזר על הקלישה המפורסמת של גולדה מאיר, אין דבר כזה עם פלסטיני, אבל הוא עושה הכל חוץ מזה, הוא נותן את כל הביסוס ההיסטורי לבוא ולהגיד, העם הפלסטיני הוא פיקציה, זה למעשה משהו שנוצר אחרי התנועה הציונית, ריאקציה להגעתם של הציונים כאן, שלמעשה הארץ הזאת הייתה, ושוב, הוא משתמש גם בביטוי של ישראל זנגוויל, ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ, למעשה לא היה פה עם, המקום לא היה מפותח, היה פה שממה, הציונים באו ופיתחו, אפילו גם אומר שבעקבות הגעתם של החלוצים הציונים מסוף המאה ה-19, המאה ה-20, באו יותר ערבים, כי נהיה פה פיתוח
כן,
לארץ הזה,
טוב.
אז הם נכנסו. עכשיו, ההיסטוריונים יכולים להתווכח עם העובדות האלה נכונות או לא נכונות, אבל נתניהו משתמש בזה בצורה מאוד אינסטרומנטלית, לבוא ולהגיד, אנחנו היחידים שיש להם איזשהו זכויות על הארץ הזאת.
והוא באמת מנמק את זה אז בשלושה דברים, זה שאנחנו היינו פה קודם, זה שהמשכנו לטעון לזכות על הארץ, והמשיך להיות פה כל הזמן איזה יישוב יהודי, שוב, כאמור עם הפסקות, וגם העניין הזה שהערבים לא תבעו בעלות לאומית על הארץ, אם אנחנו צריכים לסכם את החלק הזה, ואנחנו, כמו שאתה אומר, רצים קדימה כבר לעת המאוחרת יותר, שם הוא נתלה בשורה של הסכמים, כגון הסכם ורסאי וכדומה, שמעניקים לישראל את שני עברי הירדן, והוא משתמש בזה כדי לטעון שבעצם קיבלנו את הזכות המחודשת על הארץ בהקשר הרחב שלה.
אז כשנתניהו מגיע להיסטוריה של הציונות ולהיסטוריה של המאה ה-20, עוד חשוב לו תמיד לבסס את התנועה הציונית בתוך העולם המערבי המפותח. ולכן הוא משתמש בוורסאי, והוא משתמש בהסכם ובהצהרת בלפור שבאה אחר מכן, מבחינתו דבר טבעי. היה נכון וטבעי שהמערב יכירו בעם היהודי כבעלים על ארץ ישראל, ויקדמו את העניין הציוני. זה היה הדבר הנכון לעשות. איפה זה השתבש? ופה הוא מתחיל לתלות את זה בשורה של אשמים, פקידים במשרד המושבות הבריטי פרו-ערבים, וכמובן אנטישמים. פקידים דומים במשרד החוץ, במחלקת המדינה האמריקאית, עיתונאים וסופרים אנטישמיים. כלומר, תמיד מי שבא ומנסה להפריך את הקשר בין עם ישראל לארצו, ולתמוך בתביעה ערבית, ואחר כך פלסטינית, על הארץ הזאת, הוא מישהו שמנסה לפעול כנגד הטבע, כנגד הטבע המערבי האנושי, שבוודאי צריכה לראות ביהודים כיחידים שיש להם איזושהי תביעה על הארץ הזאת.
וגם לדעת נתניהו, הם לא רק אנטישמים, הם גם קצת מטומטמים, כי מה שהוא בעצם אומר זה שאותם אנשים לא מבינים שהיהודים יכולים להיות בעלי ברית נאמנים וכדומה למערב, ואילו הערבים הם בוגדנים.
ותמיד יהיו אנטים ערבים.
בדיוק, ותמיד יהיו אנטים ערבים.
והסיבה שהם שונאים את היהודים זה לא רק כי הערבים גם אנטישמים, הם שונאים את היהודים כי היהודים הם נציגי המערב.
אז זאת אומרת, כמה שלא ניתן להם, כמה שלא נבוא לקראתם, כמה שלא נפס את הערבים, זה לא יצליח לנו. אז בעצם, אם אנחנו מגיעים לאיפה שאנחנו נמצאים, פחות או יותר מאז הקמת מדינת ישראל, נתניהו רואה בכל הנושא הפלסטיני איזשהו תכסיס של מדינות ערב, העולם הערבי, שכבר קיבל המון. זאת אומרת, לרעייתו של נתניהו, כל מדינות ערב הם בעצם, הם אותו דבר, הם מקשה אחת. הם בעצם יצרו את הפלסטינים כדי לחסל את מדינת ישראל ולהשתלט עליה גם לאותו מרחב ערבי משותף, שהוא לחלוטין רואה אותו כגוש אחד גדול.
וכדי לבנות אזור חיץ כלפי המערב. כלומר, מבחינת נתניהו, ארץ ישראל היא המאחז של העולם המערבי, המאחז הקדמי, ומבחינת הערבים אותו דבר, הם צריכים לעקור את המאחז הזה, ולכן השנאה שלהם כלפי ישראל. הפולמוס בין ההיסטוריונים בשנות ה-90, היה בין אנשים שראו את נפילת הגוש הסובייטי, וניצחון הדמוקרטיה כאיזשהו צידוק סופי וחד משמעי לתפיסות המערביות הליברליות, ולכן פוקויאמה דיבר על סוף ההיסטוריה, שאנחנו רואים שכל האידיאולוגיות הרדיקליות ומשמאל ומימין, מהפשיזם ומהקומוניזם, נמוגים, והעולם הולך לכיוון שהוא בבירור כיוון הרבה יותר טוב, אל מול התפיסה שהציג סמואל הנטינגטון, כמו שם ספרו, התנגשות הציביליזציות, שיש פה בעולם איזשהו מאבק מובנה בין תפיסות ליברליות מערביות לבין תפיסות אחרות בין השאר מצוגות על ידי האסלאם. וברור שנתניהו תופס את הצד של הנטינגטון, שרואה את המאבק הזה בין המערב לעולם האסלאמי במזרח, כמשהו שהוא מובנה ושצריך תמיד לקחת אותו בחשבון, ולראות תמיד כל מה שקורה גם היום כחלק מהמאבק הזה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. באחת מפינות התוכן כאן, שוחחתי עם מיכאל צור, שהוא מומחה בניהול מסע ומתן. למי שלא זוכר, מיכאל סיפר לי על חברה ישראלית שסיימה לפתח מוצר והמתינה שפס הייצור בסין יתחיל לעבוד. אלא שהסמנכ"ל שנשלח לשם חוזר לארץ ובפיו חדשות רעות.
אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, עבדו עלינו. ואז הם קוראים לי.
כאן נכנסים מיכאל וצוות המסע ומתן של B&M לתמונה. אחרי שהתערבו, הבינו את הסיטואציה ויעצו לחברה כיצד ניתן לפתור את המשבר.
ולמחרת, בסביבות 2 PM, הוא מתקשר, הוא אומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של ליין, והוא ממש מתרגש.
המשבר הזה נפתר בהצלחה. הרבה כסף נחסך לחברה, והזמנתי שוב את מיכאל לאולפן שייתן לכולנו כמה טיפים להתנהלות נכונה במסע ומתן.
3 טיפים. האחד הוא שהוא מאתגר, האם אתה יודע להגדיר לעצמך מה באמת אתה צריך? אתה רוצה כסף, אתה רוצה הכרה לתרומה שלך לחברה, אתה רוצה להיות יותר מעורב, או אתה רוצה להיות יותר, כאילו בוא נסביר. ואם אתה לא יודע, אז אנחנו יודעים לשאול אותך, ואתה תגדיר את זה לעצמך. אני חושב שאנשים יודעים לדבר עם עצמם.
תגדירו קודם כל לעצמכם מה בדיוק אתם רוצים להשיג.
הדבר השני שאנחנו אומרים זה, חברים, זה לא ייגמר אם לא נדבר. To communicate the difficulty, לתקשר את הקושי, תהיה מוכן לבוא ולדבר. זאת אומרת, גם אם זה אותו עובד שמבחינתך מאחיר מאוד, הוא מקשה עליך מאוד את סביבת העבודה, אבל צריך לדבר.
תדברו, אל תשמרו דברים בבטן. אל תהיו כמו אותו צדיק ששואל את אלוהים, למה אתה אף פעם לא נותן לי לזכות בלוטו? ובתשובה עונה לו האל, אני רוצה לתת לך לזכות, אבל לא מילאת בכלל כרטיס.
והדבר השלישי שאנחנו חשוב מאוד להבין, היכולת לעשות מבחן מציאות. מה היה עד עכשיו, זה לא בהכרח של מה שהיה הוא שיהיה, אבל בכל זאת יכולים לראות איזשהו ריטואל, השינויים הם אפילו שינויים חדים, תקח בחשבון שהדברים הם תהליכים, ואני יחסית גדול מאוד של סלו פוד.
טיפ אחרון, תהיו ריאלי. לשינויים, לבקשות, לוקח זמן להתעכל במרכאות ולצאת אל הפועל. תהליכים לא קורים ברגע. אלה היו שלושה טיפים שיכולים לעזור לכולנו להתנהל נכון במסע ומתן. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו זאת נכון. בקרו ב-bnm.co.il, חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061 bnm.co.il.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
כן, אז אם אמרנו שמבחינת נתניהו הפלסטינים הם מעין סוס טרויאני שנועד לעזור לעולם הערבי לחסל את הישות המערבית הקטנה שקמה לה בארץ ישראל, בוא נרוץ עוד קצת קדימה וננסה להבין איך הוא רואה את אש"ף שקם בשנות ה-60.
אז נתניהו רואה באש"ף לא כגוף שמבטא את הלאומיות הפלסטינית, כי הוא לא מאמין שיש דבר כזה באמת לאומיות פלסטינית. הוא רואה אש"ף ככלי בידי המשטרים הערבים הרדיקליים, וככלי בידי ברית המועצות. עכשיו, הספר הזה נכתב אחרי נפילת ברית המועצות. אבל אם אנחנו קוראים את הדברים שנתניהו כתב לפני כן, בשנות ה-80, את ההרצאות שהוא נתן במסגרת כנסים שמכון יונתן, ואת הנאומים שהוא נשא באום, אנחנו רואים שאז, כשברית המועצות עדיין הייתה קיימת, לפני נפילתה בסוף 91, המקום של ברית המועצות תפס מקום מאוד מרכזי באיומים על ישראל. וכל פעם שאש"ף פגע ביצע פיגוע, או גורמים אחרים בתוך ארגוני טרור פלסטינים אחרים, הוא תמיד קישר אותם גם לברית המועצות. עכשיו, הוא עושה את זה בשתי סיבות. קודם כל, הוא ישב בארצות הברית של רייגן, ורייגן ראה בברית המועצות the evil empire, האימפריה המרושעת. אז זה כמובן היה מאוד פופולרי לקשור כל דבר שאיים על ישראל גם בברית המועצות. אבל גם היה פה חיבור בין העולם הערבי ובעיקר המשטרים הרדיקליים כמו סוריה ועיראק, שאז גם קיבלו את רוב כלי הנשק שלהם ואת התמיכה שלהם מברית המועצות, לבין הדברים שמאיימים על ישראל. ובשביל נתניהו זה היה דרך כמובן לבוא ולהגיד, אל תקראו לזה הבעיה הפלסטינית, זה לא הבעיה הפלסטינית, זה המלחמה של ברית המועצות והעולם הערבי נגד המערב. ואם אנחנו מסכים נתניהו של היום, הוא עושה בדיוק אותו דבר עם איראן. איראן החליפה את ברית המועצות בתור הגורם לכל מה שקורה. כשהחמאס תוקפים את ישראל היום, זה בהכוונה איראנית, וכשיש לנו בעיות עם חיזבאללה, זה תמיד כי האיראנים מכוונים את הדברים. אתם אל תסתכלו על על הדברים המקומיים, אל תסתכלו על בעיית הפלסטינים והפליטים והגבולות הצרים שלנו, תסתכלו רחב.
על הדמון הגדול, על מי שמושך בחוטים.
ותמיד צריך שיהיה דמון גדול. ואגב, בין איראן לבין ברית המועצות, בין 91 ל-2000, הדמון הגדול היה איראן של סדאם חוסיין, תמיד יש דמון גדול. עכשיו, נתניהו מאמין בדמון הגדול, אבל זה גם מאוד שימושי. תמיד יש דמון גדול.
זה הרבה יותר קל לבנות את זה ככה, אז באופן כללי, הוא רואה באש"ף איזשהו תחבולן שנועד קודם להשיג את השטחים שישראל מוכנה לשחרר תמורת הסכם שלום, אבל אחרי זה הם כמובן לא יעצרו בזה, וינסו להשתלט על הארץ כולה, והוא גם עושה את זה, יאמר לזכות בצורה מאוד מאוד מוסמכת, מתוך מסמכים של אש"ף, מתוך התבטאויות של אנשי אש"ף. הוא ממש בונה על זה את כל התזה שלו.
אז פה צריך לציין...
למה אסור להגיע איתם...
אז פה צריך לציין שהספר הגדול הזה, שהוא כמעט 500 עמודים, לקח גם הרבה מאוד עבודה של צוות, של תחקירנים שעבדו בשבילו. נתניהו למעשה עבד על הספר הזה בצורה זו אחרת, עוד בימיו בתור שגריר באום, שהיה לו צוות תחקירנים. הוא השיג סטודנטים ישראלים שישבו בניו יורק, בחיפוש בארכיונים ובסריקת כלי התקשורת הערבים. אז היה בשביל הנאומים שלו, שכבר אז, כמו היום, היו מלאים בציטוטים של אויבינו, הציטוטים שמראים מה כוונה התאמה האמיתית, את הציטוטים האלה ונוספים, הוא אגר ואגד לתוך הספר הזה, שבאמת יש לו, צריך להגיד את האמת, זה ספר עם המון תחקירים, המון עומק היסטורי, מרובה בציטוטים, יש שיגידו, עמוס לעייפה בציטוטים, וכמו שאת אומרת, הוא ממסמך לגמרי את השיטת הסלאמי, פרוסה אחרי פרוסה, של אשף.
שכאילו הם מדברים בשני קולות, מצד אחד הם אומרים לעולם המערבי, הבינלאומי, שהם רוצים להגיע להסדר, והם בסך הכל רוצים צדק לפלסטינים, ובעצם פנימה הם הולכים ואומרים שוב ושוב שהמטרה שלהם זה לחזור ליפו ולחיפה ולירושלים ולאקו וכדומה וכדומה.
ושוב אנחנו חוזרים כאן לתקופה שבה הספר נכתב, המאבק הגדול ביותר של נתניהו, השגריר, הדיפלומט, היה בהכרה של ארצות הברית באשף. זה גם היה כישלון הגדול של ההסברה הישראלית באותה תקופה. נתניהו נתפס כמישהו שמאוד הצליח באמריקה להסביר את הקייס של מדינת ישראל לציבור האמריקאי, ובסופו של דבר הוא נכשל. 1987, בסוף תקופתו כשגריר, ארצות הברית התחילה במגעים רשמיים, ממשל האמריקאי, ממשל רייגן, היה כל כך ידידותי, שר החוץ שולץ, שהיה כמו סוג של כמעט פטרון ומנטור לנתניהו, בתקופה שבה הוא חי בארצות הברית, התחילו לדבר עם נציגים של אשף, ואחרי זה את ההכרה הרשמית של אשף, במבחן נתניהו זה היה מדרון מאוד מאוד חלקלק.
כן, מרגישים את התסכול שם בין השורות האמת, ככה, כן. כמה שזה בוער בו, עוד פעם to make his point, ועוד פעם ועוד
כי,
פעם.
כי בזמן שהספר הזה יצא לאור, ערב אוסלו, הוא עוד לא ידע שבימים שהספר הזה יוצא לאור, כבר יושבים שם בנורווגיה, פונדק והירשוול, ואחרי זה נציגים רשמיים של מדינת ישראל, ומדברים עם נציגי אשף. אז הוא עוד חשב שהמאבק שלו זה מול האמריקאים. אתם אל תכירו באשף, תבינו מה הסיפור האמיתי של אשף.
בוא נאמר שפחות או יותר הבנו את הטענות של נתניהו על זכותנו על הארץ. במשך 200 עמודים אתה קורא כמה זה שייך לנו, והפלסטינים הם, כמו שאתה אומר, בכלל לא קיימים, הם איזושהי המצאה, אין להם ספרות, אין להם היסטוריה, אין להם מורשת, אין להם שום דבר, כמובן, מעבר למורשת של האומה הערבית כולה. ואז אתה מגיע לפרק שקוראים לו שלום בר קיימא, אתה מקבל הלם שנתניהו בכלל ככה מסוגל לדבר על שלום אחרי כל מה שהוא כתב במאות העמודים שקראנו לפני זה. ובכל זאת, יש לו את הנוסחה שלו לשלום במזרח התיכון.
קודם כל, הפרק הזה צריך להגיד, הוא הורחב מאוד במהדורות היותר מתקדמות, בגלל אוסלו, הוא היה צריך להציג תוכנית, לתת מענה, וגם חלק מהמהדורות המאוחרות יותר שיצאו בארצות הברית, קראו לספר, קראו כבר, במקום ה-Place Among the Nations, קראו לזה A Durable Peace, נכנסים לאינטרנט ומחפשים את הספרים האישיים של נתניהו, ומוצאים את אותו ספר בשמו שונים, הוא היה צריך להראות באותה תקופה שגם לי, יושב ראש הליכוד ואחרי זה גם ראש הממשלה, יש תוכנית שלום משלי והיא מאוד שונה מהתפיסה הזאת של אוסלו, וזה כמובן גם משקף את מערכת הבחירות שנתניהו הריץ ב-1996 שהוא דיבר על עושים שלום בטוח. כלומר, נתניהו היה חייב להציג את עצמו גם כמישהו שמסוגל לעשות שלום, אבל כשקוראים בין השורות זה אותו נתניהו.
אבל עדיין בוא ננסה להבין אז את התזה עצמה, איך לדעתו אפשר להגיע לשלום עם נתחיל עם העולם הערבי, אחרי זה נדבר גם על הפלסטינים.
אז נתניהו רואה שלום כשלום של הרתעה, הוא לא רואה שלום כשלום של ויתורים, הוא לא רואה שלום כשלום של פשרות, הוא לא רואה שלום כמשהו שצריך להגיע אליו עכשיו, אלא הוא רואה שלום כאיזשהו הבנה שנוצרת בקרב המערב, שהם לא יוכלו להזיז אותנו מכאן. אנחנו חזקים מדי, אנחנו נטועים כאן כי זה הארץ שלנו, ורק כשהם יבינו את זה, רק אז ייכון שלום.
הם יבואו אלינו.
הם יכירו בנו. הם צריכים להכיר בעובדות שאנחנו יצרנו כאן בשטח, ובעובדות שאנחנו היינו, למעשה תמיד היינו כאן. וזה כמובן תפיסה מאוד שונה לשלום הדיפלומטי המערבי הקלאסי ש... אויבים עושים שלום עם מסמכים, עם הסכמים, כל צד מבטר אחד לשני. תניר בא ואומר, לא, אתם לא יכולים לעשות שלום כזה כאילו שמדובר בהסכם וסטפליה, או כל מיני הסכמים קלאסיים בין מדינות מערביות במאות שנים האחרונות, פה זה ערבים.
אגב, הוא הרבה מתבסס על הדוגמה הנאצית, על התוקפנות הנאצית כלפי צ'כוסלובקיה, שביקשה בהתחלה רק את חבל הסודטים.
כמובן, הדוגמה הקלאסית של ההסכם,
זה ממש, הוא כל הזמן חוזר.
שכולם הראו לו כשהוא התקבל בספטמבר 1938, וכל העולם הראה לנביל צ'יימברלין, שנסע לגרמניה פעמיים, ופגש את היטלר, וחזר עם הסכם, ואז הוא אמר, זה בדיוק סוג ההסכם שאי אפשר לעשות כאן, כי הערבים הם כמו הנאצים. זה אידיאולוגיה רצחנית, זה אידיאולוגיה דתית, זה אידיאולוגיה פונדמנטליסטית, אתם לא יכולים לעשות שלום עם דבר כזה, עד שהם לא משנים את התפיסה הבסיסית שלהם, וגם אם זה ייקח 100 שנה, אז נחכה 100 שנה, כי
זה
לא מציאותי לפני כן.
ודרך הדוגמה הזאת הוא גם נותן מענה לסוגיה הדמוגרפית, שאגב גם דיברנו בלא מעט בפודקאסט הזה בעבר, כי גם בדוגמה הזו של צ'כוסלובקיה אמרו כל הזמן, הגרמנים הם שם רוב, תעשו לכם מדינה יותר הומוגנית, תשתחררו מהאזורים שיש בהם הרבה גרמנים, והוא בעצם אומר, זה בדיוק אותו דבר, אין שום משמעות לטיעון הדמוגרפי, אנחנו גם לא יודעים מה יהיה, אבל ראינו איך זה נגמר בפעמים שהלכו הלאה עם הטיעון הזה.
כן, והטיעון הדמוגרפי הוא תוקף משני דרכים. קודם כל, הוא אומר, אל תתייחסו לפלסטינים כעם מפני עצמו, ולכן זה לא כמה פלסטינים יש וכמה יהודים יש כאן, אלא כמה ערבים יש, וברור שיש רוב של ערבים, אנחנו חיים במזרח התיכון, יש פה 3 מיליון ערבים. אז כן, אבל 5 מיליון מתוכם במקרה נמצאים כאן. זה לא טיעון דמוגרפי נגדנו. והדבר השני, כמובן, שאם לא משנה כמה פלסטינים יש כאן, אי אפשר לעשות איתם שלום, כי הם חלק מאומה ערבית עוינת הרבה יותר
גדולה. לא, הוא גם אומר שזה עניין תקדימי בינלאומי, כי אם כל מיעוט במקום כלשהו יבקש לעצמו מדינה, אז כל מדינות הלאום יתפרקו. וזה באמת, אגב, מה שמאפיין את פרק שלו על השלום, שכל פעם הוא לוקח איזו טענה שהיא מזוהה יותר עם השמאל, והוא מנסה לפרק אותה לגורמים. אז דיברנו על מה שהתייחסת עליו עכשיו, מתייחס יותר למדינות ערב, שיבואו פתאום ויגידו בואו נעשה שלום, ונלחץ יד ונמשיך הלאה, אבל בכל זאת לבעיה הפלסטינית הוא מתייחס אחרת, גם מבחינת האפשרויות לפתור אותה, איך הוא רואה את ה... פתרון הבעיה הפלסטינית לאורך זמן.
נתניהו מאוד נזהר, וצריך לזכור שוב, הוא כתב את זה בתקופה שהיו דמויות כמו רחבעם זאבי גם בציבורית הישראלית, והוא מאוד נזהר לא לגעת בטרנספר, שזה די משמעותי, כי אנחנו מכירים גם מהכתבים של אביו בן ציון תמיכה בטרנספר. נתניהו נזהר לא לגעת בזה, הוא לא מוכן, הוא יודע איפה הוא נמצא במפה הפוליטית הישראלית, והוא לא גולש לשם.
נכון, אבל הוא כל הזמן רומז שירדן ופלסטין זה אותו דבר, הוא אומר את זה כל כך הרבה פעמים במהלך הספר.
גם שפלסטין היא ירדן, והוא כתב את הספר הזה לפני ההסכם השלום עם ירדן, ואחרי זה הוא מעולם לא התבטא בצורה הזאת, הוא מאוד נזהר בכבודו של בית המלוכה השמי. הוא עדיין תמיד אומר, זה חלק מהמרחב הערבי, בין אם זה ירדן, אבל בין אם זה המרחב הערבי יותר גדול. הפתרון שלנו, והיום אנחנו מוצאים את זה כבר באמירות של דונלד טראמפ, שנתניהו כנראה היועץ הבכיר שלו לענייני מזרח התיכון, שהפתרון לפלסטינים צריך לבוא מהעולם הערבי, מזה שישראל תפתור את הבעיות שלה מתישהו עם העולם הערבי, זה גם יפתור את הנושא הפלסטיני.
אבל הוא מנסה להסביר בצורה מאוד סדורה למה אסור לתת להם מדינה. אולי פה כבר גולשים לעניין הביטחוני.
שזה הנושא של הסלאמי.
שאחרי זה הם ינצלו את זה.
שכל פרוסה שהם יקרו תחתור תחת הביטחון של ישראל, ויהיה רק מאחז קדמי לפירוקה הסופי ואולטימטיבי של מדינת היהודים.
נכון, למרות שהוא עושה את זה בצורה מאוד ספציפית, כי הוא בעצם מדבר על זה שלישראל יש מותניים מאוד מאוד צרים, והוא בעצם אומר שאם אנחנו ניסוג מהגדה, לא נאפשר לעצמנו את מרחב התמרון הרצוי למקרה ש... מה הוא אומר בעצם שזה מעניין לראות? הוא אומר, אם טילים יכולים לגרום לנו נזק, אבל טילים לא יחריבו את המדינה ולא ישתלטו על המדינה באמצעות טילים. עם טנקים אפשר לבוא ולכבוש שטח, וכשאנחנו נוותר על הגדה, יישאר לנו רצועה של 15 קילומטר שלא נוכל להגן עליה ולגייס מילואים בזמן תקיפה. זאת אומרת, אסור לנו לוותר על האזור הזה, אני פה כבר גולשת קדימה לעניינים הביטחוניים, אבל אני חושבת שזה חשוב. הוא בעצם אומר, בשום מצב אסור יהיה לוותר על הגדה, מבחינה ביטחונית.
אז פה אנחנו גם נכנסים לצד ההסברתי של הספר, והכתבים, הדור הקודם של הכתבים הפוליטיים, הדור שמבוגר מאיתנו ב-20 שנה, היה תמיד צוחק על כמו שאנחנו צוחקים היום על דברים שחוזרים עצמם כמוטיבים,
איראן,
חוזרים
איראן,
בכל
איראן,
איראן, איראן. אז דיברו על טילים, 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 טילי כתף שיירו מגבעות השומרון על המטוסים בבן גוריון, וזה היה אחד הדברים שנתניהו תמיד היה אומר, ולא רק הוא היה אומר את זה, אבל זה היה מאוד נוכח אז בנאומים שלו.
גם בנט אומר את זה, טילים על כביש 6.
כן, וזה רטוריקה של הימין שלא משתנית, ולמעשה בנט גם, אגב, מי ששכן למד היטב את הספר הזה, בניגוד לרוב הישראלים, זה נפתלי בנט. נפתלי בנט רואה בספר הזה, ובכלל בתפיסה המדינית של נתניהו, המדריך המדיני שלו.
טוב, הוא עבד
אצל נתניהו, והדברים האישיים שקרו ביניהם, נשים אותם רגע בצד, בנט רואה בעצמו את המגשים האמיתי של תורת נתניהו.
אז אם אנחנו מבינים נכון, נתניהו בחזון שלו לעולם לא תהיה מדינה פלסטינית?
לעולם תהיה מבינה, כי היא בהכרח תוביל להשמדתה של ישראל.
אז מה כן יהיה?
יהיו לפלסטינים כמה אזורים מאוד מצומצמים, שבהם יהיה להם ריבונות מוגבלת. יש יקרו לזה בנטוסטנים, על שם האזורים האלה שהיו קיימים בדרום אפריקה, יש יקרו לזה אוטונומיה פלוס או אוטונומיה מינוס. נתניהו היום בנאומים האחרונים שלו עכשיו, ב-2018, מדבר על מדינה מינוס. השם של זה פחות חשוב, זה אזורים שהם יהיו, שישראל כמובן תהיה מסביבם, לא יהיו לאזורים האלה גישה לירדן או למקומות אחרים, לא יהיה להם מרחב אווירי פתוח משלם, לא יתאפשר להקים בו צבא מעבר למיליציה מאוד בסיסית לשמירה על הסדר, ולמעשה ישראל תשלוט בכל הצדים הביטחוניים של האזורים האלה, הפלסטינים יוכלו לקיים שם איזשהו חיים לאומיים וכלכליים, על פי הגדרתם, אבל לא, לא מדינה.
אגב, לגבי עזה הוא קצת יותר נכון לאיזשהן הבנות, כי הוא אומר שהמרחב הטופוגרפי הוא פחות מעמיד את ישראל בסכנה. יש
נכון,
מספיק
הוא
זמן.
הוא, ופה הוא כמובן מתחבר ללב של התפיסה המתנחלית, שרואה גם יהודה ושומרון את ערס האומה, וגם הוא רואה בזה היסטורית את ערס האומה, ויש לו קטעים בספר שבהם הוא מתפייט על הימים שבהם הוא היה חייל ביחידה מובחרת, הוא לא, אגב, לא מציין שם את סרט מטכ"ל, כשהספר יצא לאור סרט מטכ"ל עוד היה אסור בפרסום, רק אחרי אסון צאלים השני, היה מותר בכלל להגיד את המילה סרט מטכ"ל בישראל, אבל הוא מדבר על הימים שבהם הוא היה טירון, ושהוא הלך במסעות ליליים למרגלות תל שילו, ושהם היו עוצרים לשתות מהמימייה, והוא היה נושם לקרבו את אותו האוויר שנשמו המכבים וכו' וכו'. כמו הוא מאוד רואה ביהודה ושומרון כאיזשהו ערס לאומי של העם שלנו, ואז זה גם כי זה מחובר למצרים, ומצרים יש כבר הסכם שלום, וגם כי יש להם איזשהו מוצא לים, וגם כי הוא לא יושב בתוך הלב שלנו, והוא לא המותניים הצרות, אפשר איזשהו הסדר שם, כן, למרות שהוא
שם
לא...
שם יש מספיק זמן לגייס כוחות, להיאבק, ועדיין, אז בואו באמת נעבור לדבר על כמה נתניהו באמת מגשים את החזון שלו עצמו, בכל הנוגע לעזה לפחות, הוא לא עושה שום דבר, אפילו אם הוא כותב בספר שאיתם דווקא כן אפשר, לפחות מבחינת השטח, להיות יותר ככה פשרניים ולנסות להגיע לאיזשהם הבנות, לא כמובן מבחינת הוויתור, אבל של השטח, אני מדברת מבחינת הניסיונות להגיע לאיזשהם הבנות, את זה לפחות הוא לא עושה.
את זה הוא לא עושה, אבל יש לנתניהו כאן צדדים פרגמטיים, הוא מבין שהוא צריך לתת משהו. אז הוא מדבר על אוטונומיה, הוא מדבר על איזה הסדרים בעזה. לב הסיפור שהוא ירושלים והגדה, הוא יהודה ושומרון, שם אין מקום לשום ויתורים.
וגם אם אנחנו מסתכלים, אז בואו ננסה באמת לעשות כזה זום אאוט, לעלות עם איזה רחפן למעלה ולהסתכל על זה, על 20 השנים האחרונות. בכל מה שקשור לפלסטינים, נתניהו חי לפי ה... מצפון הפנימי שלו.
כן, הוא אמנם בתקופת השלטון הראשונה שלו, הוא בכל זאת היה צריך לחתום על הסכמי וואי והסכמי חברון, אבל בפועל מדובר בשברירי אחוזים שהוא נתן, שבהם הוא היה צריך, בכל זאת הוא התחייב לעמוד במה שממשלת רבין חתמה באוסלו, אבל מעבר זה הוא לא נתן שום דבר, ועד היום לא נתן שום דבר. ואפילו בדברים הכי קטנים, שאפילו שהצבא ממליץ לתת איזשהו ויתור לפלסטינים בנוגע לדוגמה חופש הפעולה של כניסה לערים פלסטיניות, הוא לא מוכן לתת שום דבר, וזה נשאר לאורך כל הזמן, הוא לא מוכן אף פעם להראות מפה לפלסטינים, הוא לא מוכן אף פעם לדבר על אחוזים ועל גבולות, הוא ודאי לא מוכן לדבר על ירושלים והפליטים, אבל קודם כל תכירו בנו, קודם כל תהיו חלק מאיזשהו הכרה ערבית כללית בזכותנו לארץ, ואז אנחנו נדבר, וזה עובר כחוט השני בכל המדיניות שלו, וגם כשאנחנו מסתכלים על נאום בר אילן, שלכאורה זה הוויתור הגדול של נתניהו, שהוא הסכים להגיד את המילים מדינה פלסטינית, והוא אמר את המילים מדינה פלסטינית, והוא דיבר על ויתורים כואבים, ואגב היה נאום שהוא אחרי זה לכאורה הרחיק לכת עוד יותר אחרי זה שהוא נתן בקונגרס, נאום הקונגרס השני של נתניהו, אנחנו תמיד זוכרים נאום השלישי על הסכם איראן.
ב-25.
עוד יהיו, עוד ישבור את השיא של צ'רצ'יל, כרגע הוא שווה לו בשלושה נאומים, אבל התנאים שהוא נותן, האותיות הקטנות שבנאום בר אילן, הם מראים שנתניהו לא ויתר על העמדות שלו, התנאים שאותם הוא הציב לקיומה של מדינה פלסטינית, אגב, התנאים האלה הם בבירור אף מנהיג פלסטיני בחיים לא יחתום לתנאים האלה.
שהם, בוא נזכיר אותם.
שזה תנאים שקודם כל, כשהכרה בנרטיב הישראלי, כשהפלסטינים יכירו בנרטיב הישראלי, הם יוותרו על הנרטיב שלהם, שזה נון-סטארט, זה בחיים לא יקרה. עכשיו, מעבר לזה, גם הסדרי הביטחון...
למרות שבתפיסה של נתניהו, אם נתעקש מספיק ונחכה מספיק, ונהיה חזקים מספיק, בסוף זה יקרה.
זה יקרה כי הם יוותרו על הנרטיב שלהם. הוא בסופו של דבר, מה שמקופל בתוך זה, שהפלסטינים יפסיקו להיות פלסטינים, שהפלסטינים יגידו, אנחנו בעצם ערבים שבמקרה חיים כאן, ואנחנו נהיה מוכנים לקבל איזשהו מדינה שהיא לא מדינה, איזשהו אוטונומיה שהיא בקושי שליטה על החיים העירוניים והשכונתיים שלנו. זה מה שנתניהו מוכן לתת להם, וזה בעצם, גם בנאום בר אילן הוא אמר, שלא יהיה להם שום דרך לאיים על ישראל, ולא יהיה להם שום דרך לפגוע בישראל. כל מדינה שכנה יש לה יכולת לפגוע בשכנתה. השאלה היא אם יש לה את האינטרס ואת המוטיבציה לעשות את זה.
למרות שבנאומים שלו, אני שומעת אותו הרבה מדבר על מדינה מפורזת, או מדינה מינוס, דברים מהסוג הזה, זה עמדה עקבית שלו כבר לא מעט שנים, ובספר הוא בפירוש כותב למה הוא מתנגד למדינה מפורזת, ולמה אסור לאפשר מדינה מפורזת, כי אין דבר כזה מדינה מפורזת, ואין לנו שום שליטה על מה שקורה שם מרגע שאנחנו... כן, נסוגים.
נתניהו היה חייב בגלל הכניסה של אובמה לתמונה לפני 80, ובכלל בגלל שהנרטיב של שתי מדינות תפס כזה מקום מרכזי, וגם גם, גם פה בישראל וגם בקרב יהודים בעולם, הנרטיב של שתי מדינות תפס, וזה היה אולי הכישלון ההסברתי הגדול של נתניהו ב-30 שנים, אחרי שהוא לא הצליח לקעקע את נרטיב שתי מדינות. הוא היה צריך לעשות נסיגות טקטיות, ולכן הוא קיבל לכאורה את עיקרון שתי המדינות, אבל עם כל כך הרבה תנאים וכל כך הרבה סייג שלמעשה הוא רוקן אותה מתוכן. עכשיו, שיש לו את טראמפ, הוא מתחיל לסגת מהשתי מדינות, ומדבר על מדינה ומדינה מינוס.
על מדינה מינוס.
וגם באיזושהי הרצאה לאחרונה, הוא דיבר בלונדון לפני חצי שנה, בצ'אטה מאז, הוא דיבר, אולי בכלל לא צריך מדינה פלסטינית, אולי הפלסטינים יקבלו משהו אחר. כלומר, הוא בסופו של דבר, בסופו של יום, וזה יכול להיות שזה ייקח 50 שנה או 100 שנה, רואה את הפלסטינים נכנעים ומבטרים.
אז אתה חושב שנתניהו הוא בעצם ימינה יותר במה שהוא באמת חושב עם עצמו, ממה שהוא מציג, אולי אפילו יותר מהבית היהודי, ממה שזה נשמע לפחות בספר, לפחות במרחק הזמן.
נתניהו לדעתי, הוא נתניהו של הספר, נתניהו עדיין מאמין בספר שלו. אגב, גם היום כשהוא מכין נאום חשוב, הוא ישלוף את הספר מהמדף, הוא יגיד ליועץ שכותב את הנאום, לך תקרא בספרי בפרק זה וזה, תראה מה כתבתי שמה, תשתמש בזה. אחרי זה הוא קצת מרקח את זה לרוח הזמן, אבל התפיסה והמדיניות היא בסופו של דבר לא השתנתה. יש לנו פה אדם שכתב לעצמו את חוברת ההפעלה
היום,
של...
אבל היום אמירה כמו אין עם פלסטיני, לא צריך לתת להם כלום, לא צריך ל... בעצם הוא אומר, אנחנו נטיש אותם. הוא אומר, זה מלחמת התשה ואנחנו אלה שנטיש אותם.
צריך להסתכל על מה שנתניהו עושה לאורך זמן. לא רק מה שהוא אומר היום כדי להתאים את עצמו לרוח הזמן, או בעיקר מה שהוא אומר בימי ממשל אובמה.
לא, רק מה שניסיתי להשלים ולומר, שזה... אולי עכשיו זה מתחיל להיות הליכוד, אבל בשנים האחרונות זה היה ימינה מהליכוד אפילו.
ודאי, אבל הוא היה צריך באיזושהי תקופה מסוימת להתרקח לאורך הזמן, הוא היה צריך להתרקח בגלל אוסלו, הוא היה צריך להתרקח בגלל אובמה. עכשיו הוא לא צריך, עכשיו יש לו את טראמפ. ועכשיו אנחנו יכולים להסתכל על 25 שנה של עשייה מדינית של נתניהו, הוא כבר בשלטון כבר מ-96, אמנם עם הפסקה של עשור באמצע, אבל אנחנו יכולים לדבר על רצף של זמן של נתניהו, ולראות בפועל מה נעשה, ומה שנעשה בכל השנים שהוא בשלטון, זה ניסיון להטיש את הפלסטינים, להטיש את כל דיפלומט מערבי, כמו ג'ון קרי, שעשה 400 שיחות טלפון לנתניהו במשך 4 שנים, מתוך אמונה שמתי שהוא יצליח להבקיע את הדרך אל ביבי, ולמצוא את ביבי הפרגמטי האמיתי, שמתחבא מתחת לביבי הנוקשה והפוליטי, פשוט להטיש ממשל אמריקאי, איך הממשל האמריקאי, להטיש את האירופאים, עד שבסופו של דבר לאף אחד אין כוח לאימות הזה, עד שמגיע נשיא אוהד, בבחינתו, לבית הלבן, ועד שהפלסטינים מבודדים, ואפילו מאבדים את מדינות
ערב. אז זה לא רק שיקולים פוליטיים, עכשיו נורא נהוג לחשוב, שהוא כל הזמן רודף אחרי הבייס, ורודף אחרי בנט, וכל היום הוא ככה מנסה להתחבב על הקהל, אתה אומר, נהפוך, הוא רק חוזר לביבי שהוא היה כל השנים, והמצב הפוליטי מאפשר לו פשוט להיות מי שהוא.
עכשיו המצב הפוליטי הרבה יותר נוח, מבחן זה שהוא כמעט ולא צריך לעשות איזשהו הצגות בשביל האמריקאים. אין מישהו בבית הלבן שהוא צריך להרשים עכשיו באיזשהו פרגמטיזם מזויף.
לא, אבל אני אומרת, הוא גם לא מנסה להרשים את הקהל הישראלי, זה מי שהוא.
הוא מאמין שגם
כל פעם שאנחנו רואים אותו מאגף את בנט, אז זה אגב לגמרי העמדות שלו.
הספר אומנם נכתב לקהל אמריקאי, אבל אחרי זה תורגם לעברית, והוא גם מנסה לשכנע את הישראלים. הוא מאמין שהוא כבר שכנע אותם. הרי הוא מנצח בחירות אחרי בחירות, למרות שכשמסתכלים על הנתונים, הוא בסך הכל מקבל כל פעם 25%, הוא לא מצליח אף פעם להבקיע את הרבע הציבורי הישראלי שמצביע בשביל הליכוד שלו. אבל התפיסה שלו שכן, הוא צריך גם לשכנע את הישראלים. אל תוותרו, אל תתרקחו, אל תקשיבו לשמאל שאומר לכם לוותר ולהתפשר. כי זה נזק, זה מוביל לחורבן ישראל. ראיתם שבאוסלו כמעט היינו על סף אסון, עד שאני עליתי ב-96 ועצרתי את כל הוויתורים האלה. והוא כותב את זה במודעות היותר מוכרות של הספר, כמה שהוא למעשה ב-96 היה צריך לעמוד כחומה בצורם בפני העולם, אחרי שרבין ופרס כמעט ויתרו על הכל.
כן, לא, כי יש נושאים שהם יותר מזוהים, נגיד, עם השמאל היותר נוקשה, כמו התנחלויות מבודדות, אתה יודע, דברים שנעשים בעומק השטח, ונתניהו לחלוטין, לפחות בספר, אוהד את זה, בעד זה, מאמין בזה, חושב שזו הדרך הנכונה, ובציבוריות עכשיו זה מין נתפס כמשהו שהוא נגרר אליו.
כן, כי נתניהו לא ראה באיזשהו סוג של מדינה פלסטינית, כמשהו שהוא רצוי, והוא ראה בזה משהו שהוא כמעט אסון לישראל, ולכן ההתנחלויות מבודדות מבחינתו היו חשובות, כי הן שוברות את הרצף. כל הדברים שהשמאל, ואפילו לא השמאל, אלא אפילו המרכז העולמי, הימי, וכל ממשלה באירופה אומרת, ועד טראמפ, כל ממשל אמריקאי היה, גם הרפובליקאים, על ההתנחלויות המבודדות שהן פוגעות בהתכנות של השתי מדינות. נכון, נתניהו לא רוצה שתי מדינות, לכן הוא בעד התנחלויות מבודדות, הוא בעד כל דבר שמעמיק את האחיזה שלנו בשטח.
יש דבר אחד שבכל זאת נתניהו עשה בו לגמרי ההפך ממה שהוא מטיף אליו, צריך פשוט לקרוא את הפרק הזה כדי להאמין, זה הנושא הזה של שחרור שבועים, האופן שבו הוא מדבר על עסקת ג'יבריל משנת 1985, איך שהיא עוררה גל של רציחות ושפיכות דמים, וכמה שהיא הייתה מסוכנת ואיומה ונוראית, אתה פשוט לא היית מאמין שזה האיש שבסופו של דבר שחרר 1,000 מחבלים בעסקת גלעד שליט.
אז שוב, בעשור ההוא שנתניהו היה דיפלומט וסגן שר, אולי המשבר הגדול ביותר שלו מול הבוסים שלו, כשהוא היה שגריר בניו יורק, והבוסים שלו היו הממשלה שישבה בירושלים, כשהם הסכימו לעסקת ג'יבריל, הוא יצא נגד העסקה בצורה אישית, ואנחנו לא מכירים איזה שגריר יכול ככה לחלוק בצורה פומבית על מדיניות הממשלה שהוא מייצג, והיו אז שחשבו שאולי אפילו יפוטר בגלל הדבר הזה, הוא בהחלט הסתכן, ובסוף החליקו לו כנראה, גם בגלל שהוא היה אח של יוני נתניהו, וגם כי זה היה ממשלת אחדות של שמיר ופרס, ולא היה ברור בדיוק מי קובע מה יעשו שם. אז הנושא הזה איכשהו עבר להם, אבל נתניהו כמובן מזכיר את זה בספר, הוא מצטט בהרחבת המכתב שהוא כתב לבוסים שלו במשרד החוץ, בו הוא הסביר את ההתנגדות המוחלטת שלו, והתפיסה היא חלק מהתפיסה שלו שאסור אף פעם להראות איזושהי חולשה ואיזשהו ויתור כלפי הצד הפלסטיני.
אז מהיכרותך אינטימית כבר עם נתניהו, אחרי כל הכתיבה שלך עליו, מה גרם לך, גרם לו לדעתך כל כך להתהפך ולעשות משהו שהוא לא מאמין בו, והוא יודע שהוא מסוכן מבחינה ביטחונית?
אנחנו לא יכולים, אני מנסה מאוד לא להיכנס לצפונות נפשו, אני לא רוצה לעשות פה, להשקיב אותו לספת הפסיכולוג, כמו שיש כאלה שעושים, אבל אנחנו יכולים להכניס לתוך המציאות שבו נתניהו פעל באותן זמנים. נתניהו, כמו אולמרט, בסוף תקופתו, בהתחלה פסל את ההסכם הזה, הוא קיבל את ההסכם הזה בנקודת זמן, שהוא היה בשפל של פופולריות, בסקרים, ובתקופה שהיה נושא שמאוד מאוד הזיק לו, שהיה בכותרות,
המחאה
החברתית, הוא היה בשפל של כל תקופת השלטון שלו, בעשור האחרון, בסקרים, ואנחנו ראינו פתאום, היה נושא שחטף לגמרי תשומת הלב של התקשורת מהמחאה, כל פתאום דיווחים שיש פריצת דרך בעסקת שליט, והימים האלה של מה יקרה ומי יצא ואיך הוא יצא ומי יקבל את פניו, ושנינו היינו אז בסיקור של זה, ראינו ששבועיים שלמים לא עסקנו בתקשורת הזאת בשום דבר אחר, הרעבנו את המחאה החברתית מהחמצן שלהם שזה חשיפה, והדבר הזה נעלם ונמחק לגמרי, ותוך, הנה, תוך חודש שלם, המטוטלת שבה חזרה, ונתניהו פתאום היה למעלה בסקרים.
אז האם אתה רומז, אנחנו כבר מסכמים, שיכול להיות שאצל נתניהו פוליטיקה גוברת גם על האידיאולוגיה המדינית והביטחונית, אגב, מאוד מאוד סדורה שיש לו?
אני חושב שאנחנו צריכים תמיד להסתכל על, על הפוליטיקאי שמתנהל ביום-יום, והדברים שהוא עושה. והנה, השבוע התבשרנו שנתניהו מוכן שהאירוויזיון לא יהיה בירושלים. איפה ירושלים שתמיד נתניהו נלחם? אז נתניהו עושה תיקונים ועושה החלטות פרגמטיות ועושה את התרגילים הפוליטיים שלו, ואנחנו צריכים להסתכל במיוחד בפוליטיקאי כמו נתניהו, שהוא כבר מנהיג כל כך הרבה שנים, גם על, גם על, על הטווחים הארוכים יותר, על מה הוא עושה במשך 20 ומשהו שנים, על מה באמת קורה בינינו לבין הפלסטינים. נכון, העסקת שליט הייתה מנוגדת לחלוטין לתפיסה של נתניהו, אבל בתמונה הכוללת, זה לא מה שיהרוס את התוכנית הסדורה שלו לעתידה של ישראל ולהתמודדות שלנו מול הפלסטינים. היה שווה לו לעשות את הוויתור הזה, ואפילו נתניהו בראשו, מכיוון שנתניהו מאמין שאין מנהיג בלתו שיכול באמת לעמוד בפני הלחץ העולמי ובפני הפלסטינים, אז שווה שהוא יוותר להם פעם ושהוא יישאר בשלטון. כי זה יותר חשוב שהוא ימשיך לנהל את המדינה כפירות עיניו, מאיזשהו ויתור, שהוא ויתור כואב, אין ספק הוויתור הזה כאב לו, והיה מנוגל לתפיסת עולמו, אבל לא היה מסוגל לבלוע את זה בשביל לשמור על השלטון.
כי בפרק הקודם, רביב דרוקר בעצם אמר, נתניהו לא עשה אף מהלך גדול, אף מהלך ממש משמעותי, הוא ככה כל הזמן on the safe side, ומה שאני למדה לוקחת מהפרק הזה, זה שזה המהלך הגדול של נתניהו.
כן, הוא מהלך...
לא למשוך זמן.
הוא מהלך היסטורי. נתניהו רואה, וגם כששואלים אותו, איך אתה רוצה שהיסטוריה תראה אותך, בתור מי ששמר על ישראל ודאג לסגסוגה. כלומר, הוא רואה את התפקיד שלו, זה תמיד לא לוותר.
לקדרר
קדימה, ויום אחד נגיע לגול. אבל זה יכול לקרות גם בעוד 100 שנה. העיקר שתמיד נשמור על הכדור אצלנו ברגליים. ו... מה ההישג הגדול הפיזית של נתניהו? איפה רואים שהוא שינה משהו במדינה? זה החומה, זה הגדר בגבול עם מצרים. זה היה הדבר שהוא הכי גאה בו גם. כששואלים אותו, מה עשית? הוא אומר, בנינו את הגדר עם מצרים. זה הדבר שאתה גאה בו, שזה אגב גם שוב משהו ששאר לשוות אותו עם טראמפ. אבל הגדר הזה מסמלת משהו. זה לא רק חומת הברזל של...
זה ביצור.
לא קיר הברזל של ג'בוטינסקי, שזה גם בהחלט אפשר לשוות את זה. יש פה ביצור, יש פה שמירה על הקיים. לכן גם נתניהו...
וגם הגדלה דמוגרפית. הגדלה כלכלית, פיתוח.
כל הדברים, אבל אלה דברים של גרפים, אלה דברים שמתקדמים בזמן, זה לא הישג אחד גדול. עכשיו, רביב דרוקר צודק, הוא לא עשה משהו גדול. מצד שני, צריך להגיד את שפחו של נתניהו, ובספר שכתבתי, הזמנתי ניתוח של הנתונים, של כל ההרוגים שהיה למדינת ישראל בכל שנות המדינה, גם ההרוגים האזרחים בטרור, וגם חללי צהל. נתניהו הוא ראש הממשלה, שבממוצע של שנה, שנת שלטון שלו, אנחנו ברמת הנפגעים הכי נמוכה. אז נכון, נתניהו לא עשה שלום, אבל הוא גם לא עשה מלחמות, הוא לא יצא למלחמות דוד. גם צוק איתן, הוא נגרר אחרי האירועים, נגרר אחרי הקבינט ואחרי המטכ"ל. הוא לא אוהב להפעיל את הצבא, הוא מטכ"ליסט, הוא רוצה לעשות מבצעים קטנים, סיכונים קטנים.
אגב, יש משהו מאוד יפה שהוא כותב, שהוא אומר, מה השמאל אומר? השמאל אומר, אנחנו, יש לנו נשק גרעיני, אז אף אחד לא יתעסק איתנו. והוא אומר, אני מעדיף שלא יביאו אותי למקום שאני צריך להפעיל נשק גרעיני, אלא מעדיף לשים את עצמי בסיטואציה שמונעת מלחמה קונבנציונלית, ולא מביאה אותי כבר למלחמה לא קונבנציונלית, שזו תפיסה בסך הכל פיסניקית, אם אתה מנסה להסתכל על זה ככה. היא גם תפיסה מאוד מורכבת.
והיא גם תפיסה שהשירתה אותו היטב בזירה הסורית, בשבע שנים האחרונות. אנחנו רואים שנתניהו ידע מתי להפעיל את חיל האוויר, בשביל להגיע להישגים נקודתיים, למנוע מאיזשהו שיירה של חיזבאללה לעבור.
לא מסכנת את עצמה מבחינת מלחמה...
אבל לא להיכנס עם אוגדות שריון לעבור את הגבול ברמת הגולן. זה תמיד התפיסה שלו, לא להעריר את הספינה יותר מדי, לשמר את הקיים, להתקדם ולהטיש את האויב. נתניהו לא רוצה, לא מחפש נוקאוט נגד האויב, הוא לא מאמין בנוקאוטים, הוא מאמין בלהטיש. כל הזמן ידחוף אותם עוד צד, ועכשיו הוא רואה שהסעודים והאמוריות במפרץ פתאום מתחילות לזנוח, את העניין הפלסטיני, והוא מרגיש שהנה, מתגשם את הנבואה שלו.
מעניין מאוד, אז אני שולחת את מאזיננו לשני ספרים, גם אם הם רוצים ללכת אחורה לספר שכתב נתניהו בתחילת שנות ה-90, אני לפחות נהניתי ממנו מאוד, וגם כמובן לביוגרפיה שלך שיצאה השנה, נכון? ממש
לפני חודש, כן.
כן, ממש עכשיו.
הוא יהיה בחנויות בישראל ממש בימים הקרובים.
אז הנה, כשנעלה, אני מאמינה שזה כבר יקרה. אז היה מרתק, אנשיל פפר, תודה רבה לך.
תודה לפנה.
אותנו אפשר למצוא בטוויטר, בפייסבוק, בטלגרם, גם באתר של עושים היסטוריה שאנחנו חלק ממנה. תודה רבה שהייתם איתנו, גם על הדירוגים שלכם, גם על הרעיונות שאתם שולחים לי בפרטי, וכמובן אתם מוזמנים להמשיך לספר לחברים על הפודקאסט הזה. אנחנו רוצים שהקהילה המופלאה שלנו רק תלך ותגדל. זהו, נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.